שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטי, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה עוד אני נדבר על עולם שאנחנו עובים. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו שבוע, ואחר כך נבקר סרט שראינו שמציג עכשיו הקולנוע. היום נדבר על הסרט קרב רודף קרב. הביקורת החולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים לסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנערוס לו. בחלק השני נספלר לנתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim אנגלית עם C בעברית sarcastim, א' אחר קוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן.
אהלן, מה העניינים?
אפשר להגיד שנה טובה, נכון?
שנה טובה, בהחלט. תשפו.
כמעט...
תשפו טובה.
אתמול עוד היה החג.
כן.
יש לי קול טיפה צרוד משהו, אני מניח ששומעים את זה.
כן.
בסדר.
זה סגרתי אותנו בממד קטן עם חיידקים.
אני לא אשם.
לא.
אני לא אשם. טוב, תקשיב, היו שבועיים סוערים.
בעולם הקולנוע.
כן. לא מתחשק לי לדבר על פוליטיקה, ואני לא יודע איך לעשות את זה וזה, וזה קצת בעייתי, אתה מבין? כי איך מה, תתעלם מהאמי, תתעלם מפרסי אופיר, זה מיד גורר לכל מיני פינות. בקיצור, רוברט רדפורד מת בגיל 89.
זה נכון.
שחקן מעולה.
אחד האהובים עליי אי פעם.
אחד הגדולים אי פעם.
כן, גם, אבל גם אהוב עליי אישית.
דור כזה של נפילים.
לגמרי, לגמרי דור של נפילים.
אז חוץ מהעוקץ?
העוקץ, כן, חוץ מהעוקץ, בוץ' וקאסידי.
ברור.
אני אישית אוהב את The Natural, על הבייסבול.
כן, 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 בטח.
אחלה סרט.
כן.
אבל אחד האהובים עליי יפתיע אותך, הסרט לא מוערך שלו, ואני ממש, טוב, גדלתי עליו, סניקרס.
מה? זה הסרט.
הסרט, נכון?
זה הסרט.
הוא לא מוערך מספיק, הוא לא נחשב מהגדולים שלו.
לדעתי, מי שמבין, יודע. סרט מעולה, אחד הטובים.
אחד הטובים.
Too many secrets.
אחד הטובים.
כן. הסצנה הכי טובה שם, זה ש... אני לא זוכר אם זה הוא, אני חושב שהוא עומד לפני, בפני דלת שנפתחת על ידי איזשהו מנעול כזה אלקטרוני. וההאקר מהצד השני של האוזנייה מסביר לו איך לפרוץ את הדלת. והוא ככה מקשיב ואומר, אהה, אהה, אוקיי.
מסביר את הדלת.
אהה, ונותן ביתה בדלת, כאילו נותן לו הוראות איך לפרוץ את הדלת. זה סצנה אלמותית. כן, סניקר זה...
תשמע, השחקן השני האהוב עליי, זה השחקן שהחליף אותו מבחינתי בזה, זה ברד פיט.
אוקיי.
ויש להם ביחד את משחקי ריגול.
כן.
איזה סרט, ששניהם ביחד, שני הנפילים האלה, הדור יוצא דור בא.
כן.
כאילו...
טוב, הצעה מגונה.
הצעה מגונה, הולכו של השוסים, וגם כבמה, יש לו כמה סרטים טובים כבמה.
All is lost, ראית?
זה כן, בסירה, זה היה לא מזמן, לפני איזה כמה שנים, כן, אחד הגדול האחרונים שלו, ויש את נער זורם ביניהם, שהוא ביים את ברד פיט.
נכון.
גם סרט מצוין. כן, תשמע, וגם, אתה יודע, הוא התחיל שנות ה-70 עם כל אנשי הנשיא, ושלושת ימי הקונדו, שהיה ימי הפוליטיקה האמריקאית, ושנות ה-80 שגדלנו, דיברנו על זה, על הנטורה, על מעבר לאפריקה, ליגל איגל, וסניקה וכו', והמשיך עד היום. ולאחרונה גם, א', הוא היה במארוול לאחרונה, באיזה דמות כזאת חצי שולית, הכל אבוד הזכרת, והסרט, אני חושב, אחד האחרונים שלו, הזקן והאקדח, שאני חושב, לדעתי לא ראיתי אותו.
גם אני לא.
אבל אמרו שזה סרט פרידה שלו, כבר שהוא עשה אותו, אמרו שזה סרט פרידה שלו מהקולנוע.
אני חושב שהסרט האחרון שלו הוא סרט מארוול.
יכול להיות, אבל זה תפקיד קטן. The Old Man and the Gun זה כאילו סרט שלו.
כן.
זה כמו...
בקיצור, הוא סוג של ענק שהיה גם שחקן וגם במאי, וגם השפיע רבות על הקולנוע האמריקאי.
הוא גם זכה באוסקר כבמאי, על אנשים פשוטים, ואוסקר של כבוד ב-2002 קיבל, היה מועמד על העוקץ, היה מועמד על חידון האשליות כבמאי, בקיצור, כן, כן.
טוב, בסדר, עבדה.
כן, כן. טוב, זה גם מגיע בגיל 89.
נכון.
אם אתה כבר בזה, גם אריה מוסקונה הלך לעולמו.
נכון.
אפרופו הדור של נפילים.
אתה יודע.
לא, אבל תשמע, הוא אחד השחקנים הישראלים עם הרפרטוארים הכי מרשימים, נגיד ככה, לא יודע אם הם הגדולים, אבל זוכה שתי פרסי אופיר, בקולנוע הוא היה, התחיל, אתה יודע, קזבלן, צ'רלי וחצי, גבעת חלפון, וגם אפולה אקספרס, ומעבר לים שבהם הוא זכה בפרסי אופיר, טלוויזיה, היה אופה-איי, הוא היה כאילו במחסן של כאילו, שמש, גלי, צומת מילר, כאילו יש לו גם רפרטואר לא קטן, גם הלך לעולמו, נדמה לי מסרטן.
כן.
אבל אם כבר דיברנו על זה, אז דוז דתרגון, אז נציין שניהם.
כן. זהו, מה עוד? קרו עוד דברים?
ברור, קרו עוד דברים, אני אדבר.
כן.
נטפליקס.
מה איתם?
יש איזו שמועה שוורנר ברדרס מועדים למכירה.
אוקיי.
ואחת השמועות זה שנטפליקס מתעניינת. ויש איזה כל מיני שאלות והשלכות. אתה יודע, א', גם פארמאונט מתחרים לקנות. אני חושב שדיברנו בעבר על זה שרוצים לפצל את השירותי סטרימינג, השירותי דיסקאברי וחדשות, ואתה זוכר, אז שואלים, אז א', יש שאלה, אם נטפליקס יקנו, אם יקנו את הכל, או רק את האולפן, אתה יודע, אולפן סרטיים. זה גם פעם ראשונה שענק סטרימינג יקנה אולפן מסורתי, כן. אם יקרה כזה דבר, ואת כל המותגים, אתה יודע, DC, HBO, הארי פוטר, Games of Thrones, כאילו זה יש פה, כן. נטפליקס פתאום יהפכו להיות הבעלים שזה, קיצור, האם הם ימשיכו להוציא סרטים לקולנוע? אם זה יקרה, כאילו יש פה הרבה שאלות שאם נטפליקס זה, אבל בינתיים זה בגדר ספקולציה, זה שמועות, אבל...
אפשר לדבר על זה הרבה, על משהו שאולי יקרה.
לא, אתה יודע, אבל זה שמועה שהתחילה לרוז, ומדברים עליה, אבל אני מניח שבסוף וורנר, עם כל המיזוגים, וזה יקרה איתה משהו, אני לא יודע מה.
בוא נדבר על זה אחרי.
אחרי שזה יקרה.
בדיוק.
כן. שמעת על הסרט Creatures או Critters?
לא זוכר לי.
זה קריטרס שמעיטים אותו צורה קצת מוזרה, C-R-I-T-E-R-Z, קריטרס. זה סרט על יצורי יער, סרט מצויר, על יצורי יער שיוצאים למסע לאחר שאיזה זר פוגע בכפר שלהם. מה שמעניין בסרט הזה, סרט אנימציה באורך מלא, שרובו נעשה ב-AI. ו-OpenAI שותפים בהפקה שלו. הם רוצים להוכיח שאפשר להפיק סרטים ב-GenAI, הם טוענים שזה ייקח 9 חודשים במקום 3 שנים, שזה הזמן הממוצע להפיק סרט אנימציה נורמלי היום. התקציב הוא רק $30 מיליון, שזה כלום במונחים של הפקת סרט הוליוודי, אנימציה כזה גדול. הם כן אמרו שהדיבוב שהם יעשו יהיה של אנשים, ולא דיבוב שהוא גם AI, מתוך מטרה לשמור על זכויות יוצרים בעיקר. זה הבנתי נכון. והבחורה שלו מתוכננת לפסטיבל כאן בשנה הבאה. עולם מעניין.
מאוד.
תחשוב על זה, כאילו, לאט לאט אנחנו יכולים יותר ויותר, אתה יודע, בסוף אתה, כאילו, לא צריך לעשות את התסריט, לא צריך להפיק את הסרט, לא צריך לעשות את הקולות, כאילו, אתה יכול רק, תעשה לי סרט, לא יודע מה, הרפתקאות של הריסון פורד, כארכיאולוג, לוחם חלל, לא יודע מה, ו...
בוא נראה שהתסריטים יהיו מעניינים.
נראה, כן, לאט לאט אני מניח שגם זה יסתדר. טוב, אבל הזכרת את האמי, אז בוא נדבר עליו טיפה.
קדימה, מי זכה?
אמי, אז אני חושב ששלושת המרוויחים העיקריים זה התבגרות, שעשינו עליו גם פרק מיוחד, שישה פסלונים, כולל חלק מהנחשבים ביותר, אתה יודע, מיני סדרה טובה ביותר, שחקן טוב ביותר לסטיבן גרם, שחקן המשנה הטוב ביותר לאוון קופר בן ה-15, בקיצור, השחקן הצעיר אי פעם בקטגוריה, הסטודיו של אפל טיווי, שגם עליה דיברנו, 4 פסלונים, כולל גם סט רוגן כשחקן, וסדרת קומדיה וכו', ואני חושב דפית, שאתה דיברת עליה, היא גם זכתה בסדרת הדרמה הטובה ביותר, וגם נוח ויילי כשחקן, וגם שחקן משנה קיבלה, בקיצור, זה...
אתה תצפה בדפית בעקבות זה ש...
לא רק בעקבות, בעקבות המלצה התכוונתי לצפות. שני הסדרות שהם עדיין בזה, שאני רוצה לראות דפית, ועם זה, איך קוראים לו? נו, עם לוק.
מובלנד.
דפית ומובלנד, זה שתי הסדרות שאני רוצה עוד לצפות ועוד לא הספקתי, זה כן.
דפית יוצאת עוד מהתונה שנייה.
וואלה, כבר.
כן, כן.
אוקיי. ניתוק שדיברנו עליה, Severance, זכתה גם, לא זוכר כמה פרסים, אבל אולי 2, כולל פרס השחקנית ברית לאואר, שהיא עשתה קטע מהשלמה, מה היא עשתה בנאום שחייה שלה?
לא, כן, היא באה עם איזה פתק.
היא באה עם פתק שקרה ממנו את זה, ומאחורי הפתק היה חשוב משהו כמו Get me out of here, כרפרנס לדמות שלה, מאוד מצחיק. הפינגווין עם פרס אחד לקריסטי מיליוטי, הלוטוס הלבן בלי פרסים בכלל.
וואלה.
בלי פרסים בכלל.
היו זמנים.
כן, היה אירוע מקדים, כמו באוסקר, אתה זוכר שבאוסקר הם מפלגים אותו לשתי טקסים, הטקס העיקרי וטקס מקדים, שהוא טקס יותר לפרסים טכניים כאלה וזה, אז גם באמי עושים את זה.
אוקיי.
אז היה אירוע מקדים של הסטודיו, קיבל איזה 9 פרסים טכניים, הפנגווין איזה 8, סברנס איזה 6, בקיצור, היו עוד פרסים שלא היו בזה העיקרי. וכמו שאמרת, היו גם סימנים פוליטיים קצת, חביר ברדם בא עם כפייה, יש איזה שתיים שעלו עם סיכה של ארגון פרו-פלסטיני שנקרא Artists for Ceasefire, והייתה איזה קריאה של איזה, לשחרור פלסטין, של דווקא איזה שחקנית יהודיה נדמה לי. כן, זה במסגרת הפוליטיקה העכשווית, אבל זה כבר בכל מקום, אי אפשר לברוח מזה היום.
אי אפשר.
זהו, לי לא היה יותר חדשות, זה היה החדשות שלי.
אוקיי, יפה, אני שמח שדילגנו על פרסי אופיר, אז בוא נעבור. כן.
לא היה טקס פרסי אופיר, היה גם טקס.
כן.
נכון, וזכה סרט ששר התרבות מאוד אהב. ולכן נפסיק
את המילה. אני אמרתי איזה כיף שאנחנו לא נדבר על זה.
אבל איך הזכרת? צריכים לדבר על זה.
לא חייבים.
אפשר להזכיר. אפשר להזכיר.
תגיד, תזכיר. כלך, תדבר על זה.
האמת, לא רשמתי, רציתי לדבר על זה.
קדימה.
אז היה פרסי אופיר, וזכה סרט על פלסטיני שרוצה ללכת לים.
ילד מסכן.
ילד שרוצה ללכת לים. וקשה לו כי החיילים במחסומים.
איזה ילד מסכן.
לא, לא ראית הסרט הזה, אני לא יודע. ומיקי זוהר החליט שמעכשיו פרס אופיר לא יתוקצב יותר על ידי משרד התרבות והספורט. זה לא ספורט, נכון? זה בטח תרבות בלי ספורט. אני לא יודע איך נקרא המשרד היום. המשרד התרבות. ולכן...
שמעתי שהם עומדים להעיף אותנו מאיזה טורניר כדורגל בקרוב.
זה לא מצחיק.
אני לא צחקתי.
זה לא מצחיק.
תגיד,
זה רציני.
נו,
זה הרבה רציני.
זה בדיוק מה שאמרתי. אז יכול להיות שלא צריך עכשיו את שר הספורט, בגלל שמעיפים אותנו מהכדורגל, אז כאילו...
זה, לא יודע, האמת שאני לא יודע מה אני חושב. אז מה אתה חושב? אני מניח שאתה לא... אנחנו יכולים לדבר על פוליטיקה, אבל מה אתה חושב על זה שהמדינה מממנת ארגון שיכול להיות גם פרסים במסגרת חופש הביטוי לדעות שהם לאו דווקא הממשלה מסכימה איתם? האם זה נראה לך משהו שהוא... סביר, לגיטימי, או זה בסדר שגם לא יתקצבו את זה?
אני לא חושב שזה הממשלה, אני חושב שזה העם. אני חושב שהעם לא איתם.
לא, השאלה אם זה בסדר, באופן עקרוני, תשמע, העם, או הממשלה, אני לא משנה, מתקצבים הרבה דברים שהם לא בעד הממשלה, כמו...
אתה גורא אותי, יפה, כן.
לא, שנייה, כמו מפלגות, נגיד, שהם לאו דווקא מה שהממשלה, לא משנה, זה הממשלה חושבת, כן, ימין באמת השמאל, השמאל תימין וכולי, כשבשלטון כמו מבקר המדינה, שהוא מבקר את המדינה, ומן הסתם מוציא דברים שהמדינה בדרך כלל לא אוהבת, אז כאילו חלק מהמוסדות, הם לבקר את השלטון, ולפעמים גם התרבות מבקרת, שזה גם חלק מהתפקיד של התרבות, נכון? וגם הנושא שנדבר עליו היום, יש לו סמנים פוליטיים.
אז נגיד אם יש סרט שאומר שחיילי צהל רוצחים תינוקות ערבים, תינוקות בעזה.
ועושים מצות לפסח, לא משנה, כן.
יש סרט כזה, חופש ביטוי, אפשר לייצר סרט כזה?
השאלה איפה גבול?
זו בדיוק השאלה. ועכשיו השאלה, האם מותר לייצר סרט כזה, והאם הממשלה צריכה
לממן,
המדינה צריכה לממן אותו, לא הממשלה, המדינה. כי זה לא הממשלה, הממשלה לוקחת הכסף שלי, אני המדינה, לוקחת הכסף שלנו האזרחים, ומממנת כסף, מממנת סרט, שמעליל על, או שטוען שחיילי צהל, הורגים תינוקות כתחביב. אוקיי? האם צריך או לא צריך? איפה עובר הגבול? אז אם אתה שואל אותי, אני חושב שאחרי שנתיים של מלחמה כזאת, אתה רוצה לתאר סבל של ילד באזור, אני יכול לחשוב על כמה ילדים שסבלו בשנתיים האחרונות, ואני חושב שאם אני הייתי תסריטאי והייתה לי יכולת לייצר סרט, הייתי מחפש ילד אחר שסבל בשנתיים האלה, כי מה לעשות, אני של ישראל ואני חושב על ישראלים. זהו. עכשיו, החבר'ה האלה הם לא של ישראל. הם, בשנתיים האחרונות, מה שמעניין אותם זה הסבל של העם הפלסטיני. הכל בסדר, אף אחד לא אומר להם, זאת אומרת, יש את החוק של מירי רגב, קוראים לזה החוק של מירי רגב, שאומר, סרט שרוצה, יש איזה חמישה נושאים שאסור, שסרט שרוצה לדבר עליהם, לא יקבל מימון מהמדינה. אחד הנושאים, למשל, זה פגיעה בחיילי צהל. למשל, סרט כזה לא מקבל מימון מהמדינה. זה בחוק, יש חוק כזה. אז עכשיו נכנס...
הסרט הזה לא קבל מימון? הסרט?
בוודאי.
לא קיבל.
הסרט הזה? אין לי מושג. אני לא יודע, לא בדקתי.
לא, לא, חודש, הוא עדיין זכה להיות מומן לפרס אופיר.
אבל כשאתה חושב על הוועדה של פרסי אופיר שאומרת, הסרט שאנחנו רוצים לתת לו את הפרס, זה סרט שמציג את הסבל של העם הפלסטיני.
לא, אני לא יודע, אבל אם זה כאילו...
אז אני אומר...
לא ראיתי סרט, אז אני לא יודע להגיד, אתה יודע, אבל...
הכל בסדר, אתם רוצים תתנו לפרס למי אף אחד לא סותם את הפה לאף אחד. רק מה? לא במימון המדינה, זו דעתי. כאילו, לא במימון שלי. אני לא רוצה לשלם על זה.
אני, אין לי בעיה לשלם על משהו שנותן גם ביקורת על שלטון, לא משנה בזה. אני לא רוצה כבר להכפיף חלי צהל.
אני חושב שהסרט לא מעביר ביקורת על שלטון.
אז אני לא ראיתי אותו, אז אני לא יודע להגיד, אבל כל מה שקראתי, הוא נוגע בעיקר בכמיהה של ילד להגיע לים, יש לו, ואני חושב שחלי צהל הם לא המכשול היחיד שלו.
גם כפיר ביבס רצה להגיע לים.
כן, אז נכון.
בשנתיים האחרונות, בוא נתמקד בכפיר ביבס, ולא באיזה ילד פלסטיני שלא, מה אני אעשה? לא מעניין אותי בשלב הזה, ומי שמעניין אותו יותר ילד פלסטיני, ילד יהודי בסדרות, הוא לא משלנו. הוא לא משלנו, ויש לו בעיה רצינית מאוד. תקשיב, הבמאי עלה, וכתב, והקריא את המכתב של הילד, שמדבר על רצח העם בעזה, וכל התסריטאים, וכל השחקנים הישראלים, עומדים ומוחאים כפיים על מכתב שטוען שיש רצח עם בעזה. תקשיב, החבר'ה האלה הם לא של ישראל, ולא צריך להעביר להם, לא צריך להעביר להם אגורה שחוקה. תעשו מה שאתם רוצים, תמחאו כפיים למה שאתם רוצים, לא בכסף של המדינה. זה הכל.
כן, זה... טוב, בוא, זה דיון אחר, אבל בסדר.
לא, זה הד... חשבתי לא, שזאת אני... הייתה השאלה שלך.
לא, אני חושב...
זאת הייתה השאלה.
אתה כבר, אתה יודע, אתה הולך למחיות כפיים ולזה,
ולכזה שזה מרגיז... ברור, אבל זה אותו דבר.
אתה מרגיז גם, אתה, מה שמרגיז גם את ה... אתה יודע, מרגיז אותנו ברגמה רגשית, שאני מבין את זה. אני רק אומר
ש... זה לא אותו דבר?
לא יודע.
אתה לא חושב שהוועדה שבחרה בסרט הזה, לסרט הזוכה, זה אותם השחקנים שמוכרים כפיים בגלל שילד אומר שיש רצח עם בעזה, שילד פלסטיני.
אני לא חושב בגלל זה הם מוכרים בסרט הזה. זה לפחות ככה אני מקווה.
זה אותם אנשים. זה אותם אנשים. זה אותם האנשים. ולא מגיע להם לקבל כסף מישראל. הם לא של ישראל, ולא מגיע להם כסף מישראל.
אני חושב ברמה עקרונית.
זה תעשייה מטורללת.
זה בסדר שישראל תממן.
זה תעשייה של אנשים מטורללים.
סרטים על חיים שכל מיני אנשים פה, כולל כאלה שהם נגד.
בוודאי, לגמרי, לגמרי. לא מהכסף שלי.
אוקיי. טוב.
הצלחת, יפה. כל הכבוד לך.
עשיתי את זה בעדינות.
כן. בסדר.
מה ראינו?
מה אתה ראית?
יאללה. ראיתי כמה דברים. הלכתי בעקבות המלצה לסרט שפה זרה.
יפה.
אמרתי לך שאני אראה אותו.
כן, כן.
אתה זוכר שרצינו לראות את הסרט הזה, שתקלנו לעשות אותו בתור סרט, שהמיין ריוויו שלנו פעם שעברה. אתה זוכר? כאילו,
כן.
דיברנו, ואז אתה אמרת לי להניח לראות את זה, ומה אמרתי לך ש...
מישהו אמר לך שזה סרט עזוי.
נכון. אז אמרתי, לא יודע, לא כך בא, יש מישהו מהסרט עזוי, אז ויתרתי, ויתרנו. אז ראיתי סרט... אני חושב שהוא קצת עזוי. עכשיו אני...
אוקיי.
אני מבין למה, בוא נגיד, אני יכול להבין למה אמרו עליו שהוא עזוי, בוא נגיד את זה ככה. אני חושב שהיה בו דברים שאהבתי, דברים שפחות אהבתי, אני חושב שבאופן, בטון הכלי פחות התלהבתי ממה שאתה סיפרת פעם שעברה. זה סרט שהוא... הוא סרט פנטזיה בשום מקום, אני חושב. הוא פנטזיה על... פנטזיה של חיים אחרים, יש לה פנטזיות מיניות, פנטזיה על מערכת יחסים עם אדם זר, יש לה מערכה האחרונה בפראג שהיא באמת סוג של פנטזיה. הוא הזכיר לי קצת עיניים פקוחות לרווחה, שזה גם ניקול קידמן ותום קרוז כזוג שגם עושה איזה סוג של מסע עם עצמם. אפילו קצת את True Lies עם שוורצה גם טון אחר לגמרי, אבל משהו במערכות יחסים. אני חושב שהצילום שם טוב, יש כמה רעיונות טובים על, על, על בחירה ועל מידת, כמה אתה מכיר את הבאדם שאתה חי איתו וכולי, שזה היה נחמד. אני חושב שהם לא פיתחו את זה מספיק, את הרעיונות האלה, והייתי רוצה לראות עוד מזה. אז אני חושב שההתנהגות שלה הייתה קצת אקצנטרית, וגם של חלק מהאנשים שהיא באה איתה במגע, הם התנהגו בצורה שאנשים לא מתנהגים ככה, חלק מהאנשים. עכשיו אולי אתה, אתה יודע, אתה יכול להצדיק את זה בטון של הסרט, בפנטזיה, בזה, אבל היה שם קצת דברים שלי קצת הפריע עד כמה... לא רק שהיא מתורללת עליו, חלק מהאנשים שהיא במגע איתם, הם מתנהגים בצורה מוזרה. זה לא היה לגמרי קוהרנטי. אז זהו, זה עוד שתי קצת מעורבות. כלומר, זה היה בו קטעים שאהבתי ונושאים מעניינים, אבל הוא לא היה מספיק עדוק לדעתי בזה הכלל.
אני חשבתי שהיא שיחקה ממש טוב. שרה אדלר, אני חושב.
כן, שרה אדלר.
שיחקה ממש טוב, ממש...
דרך אגב, היה מאזין שכתבנו על הסרט, ראית?
איפה?
במייל.
פספסתי.
המאזין בשם גילי דנינו נראה לי, משהו כזה, אני מקווה שמעת השם שלו טוב, אתה יכול לתקן אותי. הוא אמר שהוא דווקא לא, הוא לא, לא נהנה מהסרט, אמר שהוא די, הוא אפילו משתמם בלימור שהוא די שנה את הסרט, ומצא את המשחק שלו דווקא לא אמין, והוא הרגיש שהכל סיטואטה ניסתה ללמד משהו המערכות יחסים בכוח, או להפתיע את הקהל, אבל הוא אמר שהוא גם לא אהב את חייו של צ'אק מצד שני, אז, וכן אהב את כאן ולתמיד. אז הוא טהה אם יש, אני חושב שהוא כיוון אליך, הוא שאל אם ברור אליך, כי אני לא ראית הסרט, אז שהוא כתב את זה, הוא חשב שאולי יש לך חולשה לסנטימנטליות מסוימת, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני לא חושב שזה נכון, אבל זה אתה תגיד.
לא. נו, אוקיי. מעניין.
כן. אבל כן הוא חשב שזה עשוי באהבה גדולה, ורצון טוב, אווירה כיפית, אבל זהו. והוא מליץ לסרט אחר שנקרא חיים לא כיסוי. כן. סרט ישראלי שאני לא ראיתי, אבל כן.
אני תוהה אם יש דבר כזה של טעם בקולנוע.
אני בטוח שכן.
שאז גיל יכול להגיד, אם צחי ממליץ על סרט מסוים, כמו שפה זרה, חייו של צ'אק, כנראה שאני לא אוהב אותו, כי כבר נתקלתי ביותר מפעם אחת, שהטעם שלנו הוא שונה.
בטוח.
או מצד שני, הוא לא כל כך אהב את כאן ולתמיד, ואני כן מאוד מאוד אהבנו אותו. ואני תוהה, אנשים שמקשיבים לנו כבר שנה השנייה ושלישית.
לא מכירים את הטעם שלנו.
אני אומר, כבר מכירים ויודעים להגיד, אוקיי, הסרטים שאורן אומר, אני אלך לראות אותם, וכאלה אחרים ש...
זה מצחיק, יש לי כמה אנשים שאני מכיר שמאזינים לפודקאסט, חלק חברים עכשווים, חלק חברים מהעבר, וכאלה שמדי פעם יוצאת שהם אומרים לי שהם מאזינים ונהנים וכו'. עכשיו, הרבה פעמים אני בחגים, שולח שנה טובה וזה, ועונים לי, אז חלק מה... אז יש לי כבר כמה חברים שענו לי כמה פעמים, אומרים לי שממש נהנים מהפודקאסט וזה, והפתיעו אותי שני חברים יחסית, שאני מכיר טוב, שאמרו לי שהם מאוד נהנים מהפודקאסט שלנו, אבל איכשהו מתחברים יותר סרטים שאתה אוהב מאשר שאני אוהב. אני לא יודע אם זה... למה? למה אתה מתחיל לעשות עם שלי?
אתה בוחר רק חברים עם טעם סרטים מסוים.
יכול להיות. אני צריך. אמרתי, אני צריך להרגיש אם זה לא בסדר?
לא.
סתם, אני צריך.
יש לך טייפקאסט של חברים.
כן, אמרתי, הם שילחו לבד מהסרטי לב שלהם.
אז זה היה שפה זרה.
כן.
פחות אהבת ממני.
פחות אהבתי ממך. חזרה סדרה שאני אוהב, The Morning Show, באפל טיווי. עונה רביעית כבר.
ג'ניפר אניסטון.
כן, ג'ניפר אניסטון, ו... וואי, כל מה אני שוחרר את השם שלה. נו, מ... ללכת בדרכי, או לא, הולכת בדרכה. תכף אני אתחרר בה עוד פעם. אז הסדרה, אתה יודע, הסדרה זו עונה רביעית, אין לי הרבה מה להגיד עליה. אני אגיד שהיא מנסה להישאר רלוונטי לטפל בנושאים אקטואליים, אם זה דיפ פייק, ישראל, איראן, עזה, כאילו מזכירה, אתה יודע, לא נכנס לעומק שום דבר, פוליטיקה עכשווית אמריקאית וכולי, מצטרפים לקאסט ג'רמי איירונס וגם מריון קוטיאר, מצטרפים לקאסט. הסדרה היא לא מתעלה לגבעים חדשים, אבל היא עדיין כיפית, היא ממכרת, היא סדרה שאתה נהנה לראות. קראתי את הביקורת של רוי אבן במאקו, הוא רשם את המשפט הבא שמאוד אהבתי, הוא אמר, מעולם לא הייתה סדרה מטומטמת כל כך, שלקחה את עצמה ברצינות תאומית כל כך, וגרמה לצופים של ההנאה הצרופה כל כך. אז אני מסכים. בגדול. זהו, זה לגבי...
זה באפל טיווי ועונה?
אפל טיווי פלוס, עונה רביעית.
אוקיי.
עונה רביעית, פרק בשבוע, שניים ראשונים כבר שוחררו, כל יום שישי פרק. סדרה נוספת שחזרה, סדרה בשם, טוב, דיברנו עליה, ג'ן וי. חזרה לעונה שנייה. אז זה סדרת גיבורי העל הכי קיצונית ואלימה על המסך, מהספין אוף של The Boys, דיברנו על זה. עכשיו הבנים, בכלל The Boys הפך להיות עולם טלוויזיוני כבר, זה כבר לא, זה כבר יקום, יקום קולנועי, יקום טלוויזיוני, שמתוכנות לו כבר סדרות נוספות, הם הכריזו על סדרה בשם Vought Rising, Vought זה כאילו הארגון שהמציא את הנשיאו בזה של הגיבורי העל, וגם הולכים לעשות The Boys Mexico. עכשיו, כמו סרטים או יצירות אחרות מהז'אנר, יש לך בסדרה הזאת קיצוניים מכל הקצוות, יש מהפכנים שקטים, יש אקטיביסטים אלימים, יש מנהיגים שמשתמשים בהטלת אימה בשביל לשלוט, או בשביל לשסע את החברה. בקיצור, כיף גדול שבא במנות גדולות של דם, עירום ואיברים קרוטים לחובבי הז'אנר. אז ג'ן וי עונה שנייה התחילה באמזון, אמזון פריים. זהו, דבר אחרון שראיתי, עוד סרט בקולנוע שנקרא השלישייה, The Threesome.
שמעתי עליו, כן.
הסרט מספר על גבר שיש לו איזה סטוץ עם שתי נשים, אחת שהוא מחזר אחריה בעצם, והשנייה שבמקרה זורמת איתם, והוא מכניס את שתיהן להיריון. זה הפרמיס.
אוקיי.
זה נשמע כמו קומדיה רומנטית חרמנית,
זה
לא.
וזה באמת.
זה לא. זה יותר דרמה רגשית כזה על מערכות יחסים. מזכיר קצת את מתחרים אולי. שצ'לנג'ז, שראינו את זה, גם למערכות יחסים עם שתי זה. יש שם דיאלוגים שנונים, אולי אפילו שנונים מדי, קצת כמו סדרות נאורים דוסון קריק כזה, או הבית הלבן, שכולם יודעים לענות לשני, מדברים מהר ועונים בצורה שנונה ו-to the point, בלי לחשוב, אז כזה קצת. בסופו של דבר הוא נוגע באמת נושאים של לקיחת אחריות, התמודדות עם השלכות המעשים שלך, יחסים בין אישיים וכו'. לדעתי הוא די משעשע, יש בו כמה דמויות, ממש כיף לבלות איתם את הזמן של הסרט, שזה אחלה. בקיצור, זה קומדיה דרמטית או דרמה קומית, איך שאתה רוצה, היא לא מתעלה לגבהים, היא לא חביבה ולא מזיקה, אבל אם אתה רוצה להעביר בכיף שעתיים בקולנוע, זה דרמטית. זהו, זה מה שאני ראיתי.
אני חושב שראיתי דברים חדשים שאני כאילו עושה לך חסד, אתה רואה את הסדרות ש...
עונה שנייה רביעית 14-15.
ותכף אני אגיד מה ראיתי ותגיד, כן, ראיתי את זה, אני רוצה לראות. אוקיי, אז ככה, הסדרה שראיתי נקראת Black Rabbit בנטפליקס, בטוח ששמעת. זה סיפור על שני חברים, אחד מוצלח, ג'וד לאו, שהוא מנהל מסעדה מוצלחת, הוא אבא נהדר, הוא בוס נפלא, והשני שזה ג'ייסון בייטס.
ג'ייסון בייטמן.
בייטמן, נכון, בייטמן, ג'ייסון בייטמן.
שני
שחקנים נהדרים. הוא מאמר כפייתי, הוא נטש את הבת שלו, הוא לוזר שכל מה שהוא נוגע בו נכשל, לא רק נכשל, הוא גם משאיר גופות בדרך, והחבר הלוזר חוזר לניו יורק ומסבך את ג'וד לאו מול המאפיה. ולאט לאט גורר אותו למטה. עכשיו, כל מי שמסביב לג'וד לאו, שבאמת שניהם שחקנים מאוד קריזמטיים, מאוד טובים, אז כל מי שמסביב לג'וד לאו אומר לו שהוא צריך להיפטר מווינס. ווינס זה הדמות של ג'ייסון בייטמן. ועכשיו הוא צריך לקבל החלטה. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים כזאת כן. סדרה או כזה סיפור, ומה שהופך את הסיפור הזה למעניין זה שהם לא שני חברים, הם שני אחים. וג'ייסון בייטמן זה אחיו הגדול. וברור שהדבר הנכון לעשות זה להתכחש אליו, כי הוא גורר אותך למטה, אתה הולך לאבד את המסעדה, את המשפחה, את הכל. אז הוא צריך להתכחש אליו ולהציל את עצמו, אבל הוא לא מסוגל כמובן לעשות את זה, כי זה אחיו הגדול.
הדוב, גרסת המאפיה.
משהו כזה. וברור שאתה יודע, כדי למשוך 8 פרקים, ג'וד לאו עומד לעשות את ההפך הגמור, וכל העולם עומד להתמוטט. שני הפרקים הראשונים בוימו על ידי ג'ייסון בייטמן, שהוא... כן, הוא רואה.
כן.
פרקים 3-4 בוימו על ידי לאורה ליני, אשתו באוזרק.
כן, כן.
אז 4 פרקים זה אוזרק, ואוזרק היא מאוד מזכירה, כי הוא בחור טוב שנקלע למרדה.
לסיטואציה, כן.
לסיטואציה עם המאפיה, הוא צריך להחזיר להם כסף, אז זה מאוד מאוד דומה.
שייבין כספים, תגידו שייבין כספים, יפתח קזינו.
כן, בתחילת כל פרק יש אנימציה של פריטים שיופיעו בפרק.
גם כמו באוזרק.
כמו באוזרק, נכון. ואתה מתחיל, אתה אומר, אוקיי, יש קלפים, יש גפרורים, יש...
אתה חכה בפרק לראות את זה יופיע, אם בכלל, כן.
בדיוק. זהו. סדרה של 8 פרקים, כמובן שאפשר היה לערוך את זה להיות 5 או 6, ואז היה יותר הדוק, יותר מעניין, עם קצב יותר טוב, היא טיפה איטית, טיפה מייגעת. לא ראיתי את הכל, ראיתי, אני חושב, 3 פרקים. אבל שני שחקנים מעולים, אתה יודע, רע לא יכול לצאת מזה. כן. אז היא סדרה מומלצת בנטפליקס, Black Rabbit, זה השם של המסעדה שלו, Black Rabbit. סרט אחר שראיתי בקולנוע נקרא Relay. דיברנו עליו, אמרנו שאולי נעשה עליו.
רציתי, זה היה, הוא השלישייה או Relay, חלכתי בסוף לשלישייה.
כן.
זה הבא בתור.
אז ריז אחמד,
שהוא
שחקן טוב, שיחק ב-The Sound of Silence, לדעתי, או משהו כזה.
וגם לפני זה היה לו סדרה על הבחור פקיסטני שנשם ברצח בזה לילה.
זה הייתה סדרה מצוינת. הוא גם שיחק בסטאר וורס.
כן.
אז ריז אחמד הוא הממסר, הרילי. והתפקיד שלו זה להיות הממסר בין כל מי שחושף שחיתות לחברה שאותה הוא חושף. אז הוא הממסר בין החושף לבין החברה. האיש שחושף את השחיתות מגיע עם תיעוד ומסמכים והוכחות, והוא דורש כופר, הוא דורש כסף, הוא דורש כל מיני דברים כדי שהוא לא יפרסם את ההוכחות. וריז אחמד הוא, התפקיד שלו זה להיות הממסר, להיות זה שמנהל את המסע ומתן ולהעביר את המסרים בין חושף השחיתויות לחברה ולנהל את המסע ומתן, וכשמתקבל הכופר, $5 מיליון, whatever, אז הוא מוסר את ההוכחות לחברה, ומשאיר אצלו עותק, כמו נוטריון או עורך דין, שהחברה לא יכולה לעשות שום דבר לחושף השחיתות. העניין הוא שהשיטה שהוא עושה את זה, ריז אחמד, מאפשרת לו לעשות את זה בלי להתגלות לאף אחד מהצדדים. זאת אומרת, אף אחד לא רואה מיהו, לא יודע, לא יודע מה השם שלו, לא נפגש איתו אף פעם, יש לו מין שיטה כזאת, שאני לא אספר מהי. עד שכמובן מגיע תיק שהוא נקשר אליו בצורה אישית, כמובן, הדילמה. זה סרט מאוד מאוד חכם, מאוד מדויק, מאוד אמין, אין שגיאות, אתה יודע, מי שכתב את התסריט עבד קשה שלא תהיה שום שגיאה, קצת מזכיר את תיק שחור
עכשיו זה שקראתי על מה זה, היה לי כזה קשור בראש.
כן, כן. ריז אחמד מחליף זהויות, הוא מדבר לראשונה בדקה ה-50 בסרט. כן, זה מעניין מאוד. והוא משחק כמובן מעולה, הוא ממש משחק טוב. הבעיה היא לקראת ה-20 דקות האחרונות של הסרט, ברגע שהדברים משתמשים, אז התסריטאי, הסרט מתחיל לאבד את הדיוק ומתחיל לעשות טעויות, קצת כמו ריז אחמד שמתחיל לעשות טעויות. אז, אבל בסך הכל נהניתי מהמתח, נהניתי לראות איך זה נגמר. זה היה טוב, לא רע. אז הראי לה, ראיתי אותו בקולנוע. הסרט האחרון שראיתי נקרא Honey Don't.
Honey Don't.
מותק,
אל תעשי את זה.
בדיוק. זה סרט של האח כהן. איתה. כן.
מה קרה לג'ול?
כן. והוא כתב אותו עם אשתו, בגלל זה. זה האח כהן. הוא כתב אותו עם אשתו, טרישיה קוק. זה קומדיה שחורה. שבה הקהל צוחק מבדיחות שאני לא מבין, על דמויות שהן מוקצנות כמו בסרטים של האח כהן, קצב, צבעים, אתה רואה, אם אני לא הייתי אומר לך שזה הבמאי, היית רואה את הסרט אחרי רבע שהיית אומר, כן, זה בטח אחד מהאחים כהן, פארגו, כאילו, מזכיר. מרגרט קווילי, שראינו אותה בסאבסטנס, משחקת את הני, היא בלשית בעיירה קטנה, שחוקרת סדרה של רציחות שקשורות לכנסייה בראשות מיסיונר קריזמטי. קריס אבנס. כן.
סרט בקולנוע?
אני ראיתי את זה, אני קניתי אותו.
קראתי עליו, אבל לא זוכר שהיה בקולנוע.
אז מרגרט קווילי משחקת את הני. הני דמות נהדרת, קריזמטית, אסרטיבית, פמיניסטית. הבת זוג שלה היא שוטרת, אוברי פלאזה. גם אותה אנחנו מכירים, שחקנים מעולים. היא עצמאית, היא חזקה, היא לא שמה קצוץ על מה חושבים עליה, מה אומרים לה, כן, פשוט אחלה, אחלה דמות, חזקה מאוד, מאוד כיפית, סרט מאוד חד, מהיר, אינטליגנטי, כאילו קומדיה שחורה, אבל היא בכלל, בכלל לא, אתה לא צוחק, אני לא צוחקתי בכלל, סצנות סקס מאוד בוטות, מאוד לא מרומזות, אבל גם לא פונוגרפיות, פונוגרפיות. אבל מאוד בבוטות, הסוף מגיע מהר מדי, כלומר, היה מפתיע, אולי אפילו קצת מאכזב, כי זה הגיע פשוט מהר מדי, לטעמי. אבל בסך הכל הסרט, אתה יודע, הסרט של האח כהן, סרט לא רע. Honey Don't, עם קריס אבנס.
Honey Don't ולקנייה.
יפ.
נחמד.
אז היה שלושה דברים ממש כיפים שראיתי, ואפשר לעבור לדבר על הסרט קרב רודף קרב. לתת את התקציר של הסרט, שהוא באורך שעתיים וארבעים, של פול תומאס אנדרסון, יהיה מאוד קשה, אבל אני אקריא לך מה כתוב בתקציר. כשהאויב המרושע שלהם צץ מחדש לאחר 16 שנה, קבוצת מהפכנים לשעבר מתאחדת כדי להציל את ביתו של אחד מהם. איזה לא תקציר זה? שעתיים ורבע בשני משפט וחצי. שחקנים ראשיים, לאונרדו דיקפריו, שון פן, בניסיו דל טורו, בקדר מאוד מאוד חזק של שחקנים, כמו שאמרתי, סרט של PTA, פול תומאס אנדרסן.
PTA.
כן, ככה קוראים לו, PTA.
כן.
זהו, אורן, מה חשבת על הסרט?
אני חושב שזה סרט שהוא די אירוע קולנועי.
וואלה.
כלומר, אני קצת מצטער שלא ראיתי אותו באיימקס. אני חושב שזה משחק נהדר. באמת, גם לאונרדו דיקפריו, גם שון פן, גם בניסיו דל טורו, גם האחרים ששחקים שם, באמת, הם הידועים יותר, וגם האחרים, כאילו, וואו. דרך אגב, דיקפריו, סנדר יש לו עשה יותר דומה ודומה לג'ק ניקולסון?
לא. יכול להיות.
אני חושב שהבימוי והצילום נהדרים, יש דיאלוגים שמאוד נהנים מהם, מעולים לדעתי, באמת, מאוד קולנועי, הסרט מאוד קולנועי. אני חושב שזה סרט שלוקח לו זמן לשקוע, כלומר, אתה עובר חוויה בסרט, דרך כדי הסרט, איך זה, 40 דקות תוך הסרט, שזה בערך האקספוזיציה, אמרתי לבן שלי, אני מקווה שאני עד השעה הראשונה יבין על מה הסרט, כאילו, אתה יודע, גם תוך כדי הסרט וגם אחרי הסרט, צריך קצת לחשוב עליו, ולי לפחות, זה כך זמן שהוא שוקע, הוא 162 דקות כמו שאמרת, אבל זה עבר לי בלי סקל על השעון, הוא קולח, הוא היה מאוד זה, עכשיו, אתה יודע, זה פול תומאס אנדרסון, אחד מהבימאים הנחשבים, כאילו, כן. זה ייגמר בדם, לקרית פיצה, לילות בוגי, מגנוליה, כאילו, יש לו קאדר של סרטים. אני חושב שהוא הזכיר לי אפוסים קולנועים אחרים, בטון שלו, קצת כתסירים, אולי אפילו סיקריו, בניסיו דל טורו, אבל אולי אפילו, באיזשהו מקום, הוא התכתב לי קצת עם נופ אפילו, מחיה קולנועית, עשייה קולנועית. יש שם צנת מרדף, או צנות מרדף נהדרות שדובר בהם עוד רבות, אני חושב, במיוחד האחרונה. הוא משווק כסרט אקשן, אבל אני לא חושב שזה מהחוזקות שלו דווקא האקשן, כאילו... עכשיו, מישהו כתב באיזשהו מקום, קראתי שזה פול תומס אנדרסון עושה טרנטינו, ו-I couldn't agree more, כאילו, ממש הרגשתי את זה. אני לא בטוח שזה סרט לכל אחד, אבל אני חושב שכן לסינופילים, חובי קולנוע, זה סרט שלי הוא עשה את זה, ואני חושב שלמי שאוהב עשייה קולנועית, הוא ידבר. אני נהניתי.
וואלה. אני מסכים עם זה שאמרת שהוא משווק כסרט אקשן והוא לא. אני מסכים עם המשפט הזה. אני חושב שהסרט טוב. הוא מעניין, הוא מותח. לי היה טיפה ארוך מדי. אני כן התחלתי להסתכל על השעון בקו השעה וחצי בערך. אבל השחקנים הם פשוט מעולים. אתה יודע, ואמרנו, אני לא זוכר, כשראינו את Highest to Lowest, כן. שיש שם שחקנים טובים, ולבמאי טוב זה לא היה קורה שהשחקנים משחקים רע. ופול תומס אנדרסון הוא במאי טוב, ושון פן משחק, הוא כנראה יזכה באוסקר.
השלישי שלו.
כן, זה לא יומן, כי אני חושב שהוא לא, הוא אף פעם לא נחשב לאיזה, אתה יודע, מאה בז ואיש השלג, מלפני טריליון שנה בערך. אבל וואו, הוא משחק ממש מעולה, תכף נדבר על זה. ליאונרדו כמובן, בניסיו דל טורו משחק טוב.
זה בניסיו דל טורו, זה תפקיד שאמרתי, וואי, איזה שחקן משנה אוסקר.
טיאנה טיילור, ואפילו צ'ייס אינפיניטי.
זה השם האמיתי שלה גם דרך אגב.
צ'ייס אינפיניטי, הבת.
כאילו, זה גם של השחקנית וגם של ה...
כולם משחקים ממש 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 טוב, הצילום הוא טוב. הבימוי הוא מעולה, הפסקול, בניגוד לסרט, עוד פעם אני חוזר ל-Highest to Lowest, הפסקול הוא חלק אינטגרלי, מתכתב עם העלילה, משתלב מצוין עם מה שקורה למסך, והסיפור מותח. כן, אז מה הבעיה? אבל, אני חושב שהוא באמצע. אני אנסה להסביר. אני חושב שאם זה היה סרט קטן של איזה במאי מתחיל, הייתי אומר שזה סרט מעולה. וראינו כאלה סרטים. מה אני נזכר ב... Last Stop את Yuma County. אתה לא מכיר את הבמה, אתה לא מכיר את השחקנים, סיפור טוב וזהו, ואתה אומר, וואי, איזה כיף, נהניתי, אבל לא, הגעת בלי ציפיות בכלל. אני חושב שזאת הבעיה, הציפיות שיושבות על PTA. אתה מגיע עם במה כזה, עם קאסט כזה, שחקנים מהשורה של תקציב של 140 מיליון דולר, ולי הייתה ציפייה שזה יהיה יותר. אז זה כי, אתה יודע... הבעיה הייתה בציפייה.
קורבן של הציפייה, דיוונתי.
קורבן של ציפייה גבוהה. כמו שאמרת, האקשן הוא לא גרנדיוזי. וכל הזמן חיכיתי שיקרה יותר על המסך. כל הסרט ישבתי וחיכיתי, נו, ולא ראיתי למשל התפתחות של הדמויות. לא הייתה התקדמות, זאת אומרת, יש משהו מאוד לינארי, יש רצף לינארי של אירועים, זה לא שאין התקדמות על המסך, אבל אין התקדמות של הדמויות, הם אותו דבר. לא הבנתי, יש אמירה או אין אמירה? זה ביקורת על אמריקה של היום? זה ביקורת פוליטית על אמריקה של היום? זה ביקורת בכלל? ואני לא בטוח שיש. וזה פשוט סיפור, זה סיפור על המסך. ואז אם זה היה סיפור על המסך של סרט שעולה 20 מיליון דולר בשחקנים קצת פחות טובים, אז הייתי אומר, וואי, איזה יופי, זה היה סיפור מגניב. אבל זה פול תומס אנדרסון עם 140 מיליון דולר, וכאילו לא יצאתי עם הוואו הזה. ולא הרגשתי שאני רוצה לראות את הסרט עוד פעם. אז זה סרט יומית טוב, כי אמרתי את כל הדברים הטובים, בתקציב אסטרונומי, עם שחקנים מעולים, ובמאי מעולה, ואני שאלתי את עצמי, האם זה הסרט הטוב ביותר שמציג עכשיו בקולנוע? כנראה שכן. אחרי שפה זרה, הייתי אומר, סליחה גיל, מי שרוצה ללכת לראות סרט, אגב, האולם היה מפוצץ.
גם אצלנו.
לא היה...
אבל זה חג וזה, אתה יודע.
לא יודע, אבל ברמה של... אין, כאילו אני, אתה יודע...
זה טרום בחורה.
ואני, כרגלי, מגיע לבית מולה במודיעין, חמש דקות אחרי תחילת הפרסומות, אני נכנס, אני רואה כל הכיסאות אדומים. עכשיו, בגלל שאני מגיע לבד, אז יש שורה אחת לפני הסוף.
בצד.
לא הכיסא האחרון, הכיסא הראשון, הוא כיסא בודד, כי...
אפשר לקנות אותו.
כי אפשר לקנות אותו. אז היה לי מקום אחד, במקום טוב, בסך הכל. אז היה לי מזל, כי אם היו מגיעים שלושה ולא ארבעה, או ארבעה ולא שלושה, אז...
לא היית יכול לקנות.
אז הייתי אוכל אותה. אז האם זה סרט הכי טוב שמציג עכשיו בקולנוע? כנראה שכן, ואני ממליץ ללכת לראות אותו, להוריד טיפה ציפיות. האם זה סרט מצוין? לא כל כך. זה כאילו... ואז אפשר ליהנות ממנו לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אני רוצה לראות אותו עוד פעם, אבל. בניגוד אליך.
אני אגיד עוד דבר אחד, אחר כך, כשקראתי על הסרט וכששמעתי עליו, אז הוא צולם בויסטה וישן.
כן, רציתי להגיד זה גם ב...
וזה, זה מצלמה מיוחדת שמראה דברים קטנים כמו דברים גדולים וזה, ואני שלא מזהה את המעבר מ-IMAX לאספקט רשיו של 16, משהו כזה, לא הצלחתי בכלל, אני לא רואה כלום, אני עיוור לדברים, אני כזה לא סינופיל, כאילו זה, זה עובר דרכי כאילו כלום. לא ראיתי כלום, לא הבנתי על מה מדברי, אין לי מושג.
זה היום הברוטוליסט צולה למצלמה הזאת.
לא מבין בדברים האלה.
פילד אוויו יותר גדול, אני יודע.
טוב, בוא נעבור לספוילרים.
יאללה.
אני חייב להגיד משהו על המשחק של שון פן.
כן.
האינטונציה שלו, ההליכה שהוא מסגל, האופן שבו הוא עונה לשאלות, הוא לא מחכה שהשאלה תיגמר, הוא כבר עונה את התשובה, כי הוא יורה אותה כמו חייל. הוא הרי כל עונה.
כמו החייל שהוא.
הטיקים שיש לו בשפה התחתונה ובסנטר, זה באמת, הוא משחק, זה מדהים, הוא הרבה יותר טוב לדעתי מליאונרדו דיקפריו, שגם כן משחק טוב.
משחק מעולה גם.
אבל שון פן כבש אותי, באמת. והסרט האחרון שראיתי שלו היה, הוא שיחק שוטר במשמרת לילה, אני חושב, או פרמדיק במשמרת לילה, משהו כזה. והוא שיחק ממש טוב. זה מדהים כמה שהוא זקן ואיזה גוף יש לו.
כן, כן.
מדהים. ליאונרדו, לעומת זאת, משחק מההתחלה את הקוקו. כאילו, בסצנה הראשונה, אתה רואה אותו רצי מעגלה.
כמו ג'ק ניקולסון.
כשאתה רואה אותו, אתה יודע, הם כאלה שחקנים טובים, זה ההליכה של שון פן, הריצה של ליאונרדו דיקפריו, כי אני יכול לרוץ עם עגלה, אבל זה יהיה אני. איך שהוא רץ עם עגלה, אתה מיד אומר הבן אדם קוקו. רק מלראות איך שהוא רץ. זה באמת מטורף להבין איזה יכולות משחק.
ליאונרדו, יש לו באמת קאדר כזה של סרטים, הוא נמצא, הוא עבד עם הבמאים הכי גדולים, בתפקידים שהם אחד-אחד, אתה הולך, סרט, מי, אתה יודע, ג'יימס קאמרון, דרך נולן, כאילו, באמת, הוא מדהים.
יש שם כל מיני החלטות, החוסר היכולת שלו לא לעשן, כשהוא מבין שזה דופק לו את המוח, מוצריך את השאלה, והוא לוקח עוד שחטה. הוא מבין שהוא מסתור, שואלים אותו שאלה, והוא לוקח עוד שחטה. הקטע עם המשקפיים, אני בטוח שזה היה איזשהו אילתור כזה, והחלוק המטופש שהוא הולך איתו כל, אני לא יודע, זה יש שם, כאילו, אני לא תמיד אוהב את הדמויות המוקצנות, שהן הופכות להיות, אתה יודע, לא אנימציה, קריקטורה כזאת.
כן, כן.
למשל, זה קצת הפריע לי פיוריוסה, קריס המרסוורת' כדמנטוס. לא אהבתי את המשחק האקסצנטרי הזה, זה פוגע לי באמינות ובזרימה של הסרט, כי שון פן משחק טוב, וליאונרדו דיקפריו, ובניסיו דל טורו, אבל לעומת זאת הפרפידיה, אני חושב שהיא שיחקה קריקטורה, לטעמי, וזה קצת הפריע לי, כי כשתצוגה היא כל כך טובה של כל השחקנים האחרים, אני חושב שזה הפריע לי איך שהיא שיחקה. ואני אגיד דבר אחרון, כשאמרתי שאין התפתחות, התכוונתי למשל הסיפור הלא סגור של פרפידיה. אז רגע, אז היא מלשינה, אבל המשפחה שלה אוהבת אותה, כאילו יצאתי ואמרתי, עם מה אני יוצא, כאילו מה הסיפור שלה, איך זה נגמר, מה היה הארק, מה היה ההתחלה, האמצע והסוף, ואני חושב שזה היה חסר. אני לא ראיתי התפתחות, באף דמות לא ראיתי את ההתפתחות הזאת, בניסיו דל טורו הוא מגיח לאיזה 30 דקות, 40 דקות, בלי רקע, אתה לא מבין איך הוא קשור, הוא מאורגן להפליא, הוא עוזר
לאונרדו. הוא גם מהפכן, כמוהם, כן.
כן, נכון, אבל אפשר היה לתת לו ארק, אפשר היה להראות אותו מההתחלה, איך הוא הגיע לשם וזה, אז בחור שלו, אתה יודע, יכול להיות שיש סצנות כאלה שנחתכו בעריכה. אבל אני מנסה להגיד שזה קצת היה חסר לי, לא היה ארק, זה לא נסגר. אני יוצא ואומר, רגע, אז מה ראיתי פה? על מה הסרט? לא יודע. כאילו, בסדר.
אני חושב שסרט על הרבה דברים, תשמע, אני, תראה, אם אתה בסוף מזקק, מנסה לזקק קצת מהסרט, אני חושב שחלק גדול לפחות מהסרט זה על אבא שיוצא להציל את הבת שלו. יש שם איזה תמה, אני חושב שהיא שזורה שם בקטע שאתה יודע, לפחות בשליש האחרון.
זה ממש האקט השלישי, כאילו הסרט עובר שעתיים שלמות בלי זה.
נכון, יש כאילו, הוא כאילו שלושה חלקים, יש את האקספוזיציה של 40 דקות שהם מסברת עליהם כמהפכנים ועד שהם נולדה הילדה, יש את האמצע שזה
החיים
שלהם שמה, והקולנול שבא לרדוף אחריהם וכו', ויש את השליש האחרון שזה חטפו אותה ויוצא להציל אותה.
ויש הרבה סיפור רקע לקולנול ולקבוצה של הסופרים האלה, נכון?
נכון, נכון, העליונות לבנה.
בדיוק, שמה יש סיפור רקע, מכניסים את זה, למרות שאפשר היה לדלג על זה, זה לא היה חובה. כאילו גם על זה הסרט.
הוא רצה גם להגיד, נכון, הוא רצה גם לדבר על העליונות הלבנה, ובעצם יש שם,
אני חושב. אני אומר, זה לא רק אבא שהולך להציל את הבת שלו, כי יש עוד הרבה.
בגלל זה יש כמה דברים, נכון שאחד הדברים הוא זה, אני חושב שהוא גם מדבר באמת על הקטע של העליונות הלבנה, הוא הרי מראה לשמאל הקיצוני של המהפכנים. אז המהפכנים הם השמאל הקיצוני שהם רוצים לשחרר את המאגרים, ושעודים בנקים כדי שלהם מימון לפעילויות שלהם, ופוטצים את הבית במשרדים של הסנאטורים, ומצד שני, הימין הקיצוני של המטורללים האלה, של ה-white supremacy, שרוצים לחקור שלוש דורות אחורה, אם אין לך משהו זה, ומה לך יחסים בין גזעיים וכו'.
הם הורגים אותו בגלל שיש לו ילדה מעורבת.
כן, כן.
לא יומן. מנקים את כדור הארץ.
כן. יש את הצנת, כאילו, אמר פולטו מסרסון, היה לו רעיון לצנת מרדף במדבר, ואז הוא בנה סביב סרט. והצנת הזאת היא באמת מורית את עצבים, הצנת בסוף, על דעתי צנת מעולה, שנושאים שם המכונית עם הגבוהות האלה, שאתה לא רואה את המכונית בסוף שם, ויש שם מוזיקה מורית את עצבים, וצילום מדהים, ובסוף שהיא שם שמה לו את המכונית אחרי ה... זה, דעתי צנת מעולה, ממש...
לא עשה לי את זה.
כן. והיה שם הרבה קטעים באמת מצחיקים, ליאונרדו דיקפריו היה באמת אמרת המתולה, היה לו את הקטע המצחיק הזה עם הסיסמאות, שהוא לא זוכר את הסיסמה של המהפכנים מלפני 16 שנה, אמרה להם, רבותיי, רבק, אני כבר 16 שנה לא מהפכן, לא זוכר את הסיסמה של איך עונים למה השעה של הטלפון. זה היה מצחיק ממש טרנטינוי, וזה שהוא חפש את המטען לטלפון, הולך כבר, אני צריך את המטען לטלפון, איפה יש חשמל? תבוא אחורה, זה היה מאוד מצחיק, הקטעים האלה, מה שאהבתי. יש גם, אתה יודע, הוא גם נוקע במלא נושאים, שמגיעות החברות של הבת הביתה, והוא מתחיל, איך אני פונה אליה, היא אורשי או דם, לא הם דם, רגע, זהו את המגדרית, הוא כאילו נוקע בהרבה נושאים של עכשווים כאלה, בצורה מצחיקה וטובה, וזה קצת סרט סטלנים גם, כאילו, הוא אמר גם דיקפריו, שהוא מאוד הושפע מהדמות של ביג לובובסקי, של הדמות מביג לובובסקי, וראית את זה, הוא קצת יש שם משהו כזה, זה מצחיק, ואני אוהב את זה, זה מצחיק, הדמויות האלה עם כמו שאמרת, הלבוש וההתנהגות, והקצר סטלנים כזה, שזה היה בעיניי מקסים, וגם, אתה יודע, אני נכון שבאתי עם הציפיות, כי שמעתי הסרט הרבה, וכאילו, ולוקח לו זמן לשקוע, שראיתי תוך כדי הסרט, לא אמרתי, רגע, זה הדבר הגדול, אבל אחרי שכושה עבר הזמן, וגם יצאתי מטה וחשבתי, ועבר עוד יום ועוד יום, והוא שוקע קצת, אני אומר, הייתי בו באירוע קולנועי, זה היה, כאילו, אפוס קולנועי כזה, ווואו, כאילו, אני כן רוצה לראות את זה עוד פעם.
כן, הוא בטח יקבל פרסים והכל, אתה יודע, הוא גם יצא בתקופה יחסית טובה, אולי לא מספיק קרוב לאוסקרים, אבל...
כן, לקראת סוף שנה, והוא במה מאוד מוערך, אתה יודע, מהדור הזה של ה... מהדור הזה של הבמאים הגדולים של ה... לא יודע מה, של ה-20 שנה האחרונות, שכל סרט שלהם הוא אירוע, ואז הוא אחד נחשבים. הוא גם לא עושה המון סרטים, זה סרט נדמה לי עשירי שלו.
כן, משהו כזה.
בהרבה שנים שהוא, 20 שנה, לא יודע כאן, אני לא מביים סרטים, זה כאילו חצי מתפוקה של שפילברג, נגיד, בתקופות כאלה. זהו, בקיצור, אני שמח שבחרנו את הסרט.
כן, נכון, האמת שאני גם שמח. אני גם שמעתי הרבה ביקורות רעות. אמרנו שנראה את הסרט השני על... אני לא זוכר עכשיו איך קוראים לו.
כן, מסע ארוך, גדול ומשהו. עם מרגי...
מרגו רובי וקולין פארל. הביקורות עליו היו כל כך טובות, ואז החלטנו לראות את זה, וזה כנראה בהחלט. כמו שאמרנו, הסרט הכי טוב עכשיו בקולנוע.
כן.
טוב, בעוד שבועיים אנחנו נלך לראות את טרון אריס.
אתה מחכה לזה?
תשמע, הטרון הקודם לא היה, אתה יודע, מאוד קשה לחזור ל... אני מניח שגם אם הייתי רואה את טרון המקורי, המקורי היום הוא לא היה מחזיק את שינויי הזמן. מה אני עושה? אני מחכה לזה כי זה סרט נעוריי.
כי זה טרון.
כי זה טרון, כן, בדיוק. אני מקווה, מקווה שהוא יהיה סרט טוב. בסדר, את הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, אם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציות. וזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.